הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, שמי אלון נתיב, מייסד עלי שלכת, בית הלוויות המקצועי והראשון בישראל, העוסק בכל השירותים בתחום דרכו האחרונה של אדם, חבר בארגונים מקצועיים בינלאומיים. בעלי שלכת מטפלים בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, קבורה, שריפת גופות, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור דנ"א ועוד שירותים נוספים. אתם מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלה ללמוד עוד על הנושא. עכשיו אתם מאזינים לפרק נוסף של עושים את המוות, שעוסק בתחום דרכו האחרונה של אדם ואיכות הסביבה. בפרק הקודם דיברנו על בעיות תפיסת הקרקעות ופרקטיקות הקבורה הנהוגות בישראל. איתנו באולפן ניבי, ספי ועידו.
שלום.
מתוכנית הממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה. בפרק הקודם כבר סיפרו מה הם עשו בה. ובעצם אני רוצה לעבור במעבר אחד, לדבר קצת על פתרונות, קצת על היבטים בכמה אספקטים. אני חושב שלא נגענו, ואני רוצה לשמוע מכם עוד מעט, גם על היבטים נוספים שמשפיעים על איכות הסביבה, זאת אומרת, מעבר לתפיסת הקרקעות. כי גם כשאנחנו בונים בבטון, יש לזה איזושהי חתימה אקולוגית של מייצור הבטון ועד העברה שלו, או מזיהום מי תאום, כשאנחנו קוברים חומרים אורגניים או פליטת גזי חממה כאלה ואחרים. אבל לפני כן אולי נתחיל לדבר טיפה על פתרונות עתידיים. עידו, ניוקרופוליס.
אז ניוקרופוליס זה קונספט שראיתי לא מזמן, סרטון מאוד מעניין שמדבר עליו, שבעצם בא לחבר את הקבר לעיר. אנחנו רואים מקום שהוא בעצם סוג של מצבה גדולה מאוד, או גל עד, שבתוך המצבה הזאת קוברים שאריות של אנשים או אנשים עצמם, ובעצם זה בא והופך את הקבר לחלק מהעיר. ברגע שהקבר הוא חלק מהעיר, אנחנו יכולים להגיד שהשימוש קרקע המסוים שיש לנו כאן הוא לא מת לחלוטין.
אני חושב שבגלל שאנחנו באיזשהו פורום שמדברים בו ואנשים לא ראו את הסרט, אולי טיפה תתאר את המבנה ולא רק את ה...
מדובר כאן על מבנה בעצם שנראה קצת כמו חרוט הפוך, שבעצם למעלה יש איזה סוג של נקודת תצפית כזאת, אתה מסוגל לראות גם מסביב, אבל גם לתוך החרוט הזה, שבעצם בתוך החרוט נמצאים כל הגופות של הנקברים. בעצם הרחבה הזאת, וגם השטח הפתוח שמסביבה, יוצרים סוג של חיבור יותר טוב לעיר, מקום שבו אפשר גם סתם לשבת ולשהות, ולא רק בעצם להשאיר אותו ריק מאדם, בעצם לחבר אותו לעיר. שזה מאוד מאוד חשוב, ודיברנו בפרק הקודם בעצם על מקומות שבהם הם נשארים לא מטופחים אחרי המון שנים, ובעצם לא מחוברים לעיר. והרצון והצורך שלנו להפוך את הקבר לחלק מהעיר, בעצם מצמצם את הבעיה של תפיסת מקום, של קבורה.
זאת אומרת, מעבר לפתרון הטכני של המקום, זה מדבר גם על שינוי קונספטואלי שדיברנו עליו גם, כמו שאתה אומר בפרק הקודם, של להפוך את המקום עבור הנשארים בחיים, לא רק עבור הנפטרים. זאת אומרת, שזה מקום שישמש כמרחב ציבורי שאנשים יכולים לבוא, להיות בו בתחושה נוחה ולא בתחושה מאיימת של המון קברים שמסתכלים עליהם מלמעלה.
נכון מאוד, וגם הזכרנו את זה קודם בפתרון הקבורה מחול, אולי זה יותר בהקשר הישראלי. בהקשר הישראלי בעצם בית עלמין הוא סוג של דבר מוקצה, או דבר שאנשים לא תמצא אותם מסתובבים בו סתם, ובחוץ לארץ זה יותר מקום תיירותי, וזה בעצם סוג של תיירותי או recreational, ואתה בעצם יכול לחבר את המושג הזה גם לישראל, לפחות לנסות לעשות את זה.
אוקיי, אז אנחנו בעצם סיכמנו את ניוקרופוליס, וישנם שיטות נוספות. ספי, אתה רוצה לתת לנו סקירה מהירה מה למדתם על שיטות נוספות שיש בעולם?
היום מציעים שיטות נוספות כמו עיכול בתמיסת חומצה או דבר דומה שפשוט יעלים את הגופה. יש הצעה ליצור מין קפסולה של גופה ביחד עם חומר אורגני ולייצר מעין זרע שבתוכו ישתל שתיל ולשתול את הדבר הזה בתוך הקרקע, ובעצם לא תשאר לנו מצבה, יישאר לנו רק עץ.
היו מספר ניסיונות נוספים.
יש איזשהו רעיון להפוך, לשתול גופות בתוך, כמצע לשוניות של אלמוגים, שאלמוגים בעצם התפתחו על, על שלד הזה, שלד תרתי משמע של אלמוגים.
דווקא את הפתרון האחרון אני פחות מכיר, אני יותר מכיר שלוקחים אפר ומרבבים אותו עם בטון ובונים מעין פעמונים כאלה גדולים, שמשמשים כבנייה של ריף, עושים את זה באזור מיאמי לפחות, אני יודע. ממש בונים מין סוג של פעמון, חרוט הפוך, שבתוך הבטון שמייצר אותו מרבבים את האפר, שותלים שם גם לוחית נחושת שתחזיק מעמד מתחת למים, עם השם של הנפטר, והם שותלים אוסף של פעמונים כאלה, וזה הופך את אתרי צלילה גם ש... של אנשים, בדרך כלל אנשים שקשורים לים, או חובבי צלילה שמגיעים, יכולים להגיע גם ברמה של שנורקל לאזור של בניית הריף החדש. אני כן יודע שיש בעיה די גדולה עם קבורה של אדם יחד עם שתיל של עץ, זאת אומרת, ניסו את הפתרון הזה, יש עם זה מספר בעיות, בוודאי כשרוצים שני בני זוג לשמור מקום ביחד, גם שטח שעץ תופס הוא שטח הרבה יותר גדול מבחינת שטח, זאת אומרת, אם אנחנו אפילו מסתכלים על מטעים צפופים בעולם החקלאות, אנחנו רואים מרחקים של 3-4 מטרים בין עץ לעץ, לא מרחקים שדיברנו עליהם קודם, כך אנחנו צריכים שטחים מאוד גדולים לטובת הנושא הזה, ופה אנחנו נכנסים עוד פעם לשאלה התרבותית, כי אם זה בית עלמין ואנחנו צריכים שכהן לא ייכנס וכל מיני דברים שנדרשים בארץ ביהדות, אנחנו נכנסים לאיזו שצריכים גדר אותו, אנחנו מתחילים לייצר בעיות אחרות. היה ניסיון בשוודיה ויש היום כבר שתי חברות בעולם שמנסות למצוא את הבית לוויות הראשון שיסכים לעבוד בקונספט, שלהגיד משהו מאוד מאוד דומה לרעיון הזה, לקחת את הגופה בחנקן נוזלי, להקפיא אותה בעצם לאפס המוחלט, לרסק את האבן, את המוצק שנוצר כתוצאה מכך, לשים אותו בסלסלת קש עם תערובת של קרקע ושתילים ולשתול את זה. היה ניסיון בשוודיה לפני כבר למעלה מעשור לדעתי, לא התקבל טוב, לא על ידי הממשלה השוודית ולא על ידי הציבור השוודי, אז כך שזה לא באמת משהו שהצליח לתפוס. יש גם ניסיונות באמת לשים חליפות עם נבגים. זאת אומרת, בכלל בתוך הפתרונות שאני מכיר מהסקירה שלי, בהבדל בין איך מטפלים בתא קבורה בארץ לבין איך מטפלים בתא קבורה בעולם, יש פערים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, באיטליה קוברים לא מעט בכוחים, כי לאנשים חשוב להיקבר בחצר הכנסייה, עדיין לאחוז שנשאר לבחור בקבורה, וזה מקומות מאוד בעייתיים מבחינת ריח או מבחינת נוזלים, והם פיתחו המון שיטות, לא רק באיטליה, הם פיתחו, בעולם פותחו הרבה מאוד שיטות של ממגשים מיוחדים לאיסוף נוזלי הגופה, כדי שלא יחלחלו דרך אנזימים שמפרקים את הגופה, דרך חומרים דומים למה שאנחנו שמים בחיתולים, שסופחים נוזלים ומשחררים ריחות נעימים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שבהם מטפל, מסנני פחם לתאים כאלה שיש להם נשם לכיוון אחד, זאת אומרת, אפשר להכניס חמצן בשביל שהאוויר שם יתחלף כל הזמן ותהליך פירוק של הגופה יהיה מספיק מהיר מצד אחד, מצד שני שזה עובר דרך מסנן פחם, אז לא יכולים לצאת ריחות החוצה. אם אנחנו לוקחים תא סגור, שמים אותו בשמש, אז נוצרים פרשי לחצים ונוצרים מיציאות של גזים. זה לא רק הנושא של פחמן, יש נושא של שגופה נרכבת. בכלל גם בנושא של קבורה בעולם, ראיתי המון פערים שמתייחסים לתופעות, שאנחנו מתייחסים אליהם כתופעות שוליים. זאת אומרת, שאני מדבר עם בעלי מקצוע בתחום של האם קבורה מזהמת את מי התהום. אז לא. כאילו, זו התשובה, זה, כמה כבר יש, וגם הקרקע משמשת כסוג של פילטר, והקרקע משמשת בסופו של יום כפילטר ממש טוב. אז מה בסך הכל הנזק שנגרם, וזה לא ממש רציני. עם זאת, אני חייב להראות שיש דברים שעובדים אחרת, גם בעולם, אבל גם בארץ. זאת אומרת, כשאתה באנגליה מקים בית קברות, אתה עושה קידוח ומודד את הגובה למי התהום שאתה נמצא מעליו, ואתה חייב להשאיר גם נקודת ביקורת לרשויות המים שבודקות, ובמצב שמי התהום עולים ברמה מסוימת, או במצב שאתה קובר בקבורת יתר, גם עוצרים לך את הקבורה לתאריכים מסוימים, או לתקופות מסוימות בבית העלמין. אנחנו רואים את זה גם בישראל, שאנחנו לא יכולים לקבור גופות של יונקים כאשר מדובר בבעלי חיים. זאת אומרת, אם חקלאים מגדל פרות או כבשים, הוא לא יכול לקחת את הגופה ולהגיד, יאללה, אני אזרוק אותה במזבלה, או אני אשפוך אותה בחצר האחורית, אשפוך עליה בנזין ואשרוף אותה, או אני אקח את הטרקטור, אחפור בור וישים אותה באדמה, הוא יקבל איזה כנסות מאוד כבדים, ופועלים באמצעים שממש אנחנו לא רוצים שזה יגיע. זאת אומרת, מחקרים שעשו עם ביוב אפילו של פרות, הראו שאנטיביוטיקות והורמונים נשיים מגיעים גם לעומק של עשרות מטרים בקרקע, ולאורך חודשים זה נשאר חומרים אקטיביים. עכשיו, אני חושב שזה יוביל אותנו אולי לחלק הבא של הדיון הזה. אני לא חושב שיש למישהו פתרונות שאנחנו יכולים לייצר עכשיו מן המוכן, פתרונות הוליסטיים שפותרים את כל הבעיות של כל הדברים. אבל כן הייתי רוצה שנדבר על איזה פתרונות, איזה סוגים של פתרונות יש, או איזה סוגים של נושאים לדיון, צריכים לעלות לדיון הציבורי בעיניכם, כדי שהנושא יקבל התייחסות יותר מקצועית, יותר רצינית.
קודם כל, כשהתחלנו להתעסק בזה, הייתה לנו חוויה במיקרו-קוסמוס שאנחנו היינו בו, שזה הקבוצת העמיתים, והצא לנו לראות עד כמה בציבור הישראלי יש חוסר רצון לדון בנושא, לשקול אפשרויות שונות, לבקר בית קברות. כל נגיעה היא מעוררת התנגדות, ואני חושבת שאנחנו רואים את זה, אנחנו ראינו את זה בקטן, אבל אנחנו חיים בתוך זה בגדול, שבעצם הדיון בישראל על המשמעויות של קבורה כפי שהיא נעשית, לאן אנחנו הולכים בעתיד, איך נוכל להמשיך להתקיים פה בנושא הזה, היא מועצת עד אפסית, וזה מאוד מקבע את המצב כפי שהוא. כשנכנסים קצת לעומק, רואים כן, נעשים שינויים, רק המעבר מקבורת שדה לקבורה בקומות, ואחר כך לקבורה בסנהדרין, הצריך שינוי חברתי שקרה, אבל בצורה מאוד מאוד שקטה. מדברים עם חברה קדישה, הם מספרים על ההתנגדות המאוד גדולה שהייתה לקבורת סנהדרין בהתחלה, וקהילות שלמות שלא היו מוכנות לשקול את זה, עד למצב שיש היום, שיש אפילו שמירת קברים בקבורת סנהדרין, מה שמראה שהציבור קיבל את זה, ואפילו מוכן במצבים מסוימים לשלם עבור זה. אז יש איזושהי התנגדות, היא לא מדוברת, אבל מהניסוי שעשו בלי כוונה, ישראל רואים שיש אפשרות זוזה. אנשים מקבלים שינויים, וככל שנדבר על זה יותר, אני חושבת האפשרויות לקבל שינויים יותר גדולים, יהיו גדולות יותר, ויהיה אפשר להתקדם עם הנושא הזה, שהוא כרגע באמת מטופל בצורה מאוד בסיסית בישראל.
כהכנה לסיור שהזכרנו אותו מוקדם יותר, עשינו יום הכנה לעמיתים, וביום הכנה הזה נחשפנו בעצם לשתי הצעות לפתרון של הבעיה הסביבתית. הצעה אחת זה הצעה של האופרה, של השריפת גופות, והצעה נוספת שמנסים לקדם אותה גם חוגים דתיים, עניין של ליקוט עצמות, כמו שהיה בימי קדם.
באמת רוצה קודם כל לקשור את מה שאמרת גם למה שניבי אמרה. השינויים בארץ הם לא יוצא דופן. גם בעולם השינויים לא קורים ביום אחד. זאת אומרת, אין כמעט שינויים בתרבות של עם או של קהילה שנעשים בין לילה. אבל הם בהחלט קורים והם קרו, כמו שציינת, כמעט ברמה של דור, כמעט 25 שנה מהיום שהתחילו לעשות את הקבורה הרוויה לסוגי השונים במדינת ישראל. בסוף שנות ה-90 מדינת ישראל עשתה סקר מאוד מקיף ובחנה את כל הווריאנטים להבין למה היא נכשלה, למה היא לא הצליחה מאמצע שנות ה-90 להצליח. באמת היה התנגדות וניסו לראות האם קבורת שדה תעלה הרבה כסף וזה יהיה קבורה בחינם, מתי עברו אנשים. דרך אגב, באותו סקר מדינת ישראל מצאה ש10% מהאוכלוסייה מעדיף שריפה על פני קבורה. אבל עדיין עד שזה הוטמע בפועל בשטח, לקח עוד עשרות שנים, ועדיין אנחנו לא נמצאים באחוז ניכר. זאת אומרת, בתי העלמין הגדולים של תל אביב, ירושלים, חיפה, בהחלט עובדים בקבורה רוויה, אבל לא בהכרח שאר בתי העלמין במדינת ישראל עובדים בקבורה רוויה. גם בעולם שאנחנו מסתכלים על שריפה, אם אנחנו מסתכלים על קנדה לדוגמה, אז פחות מ4% באמצע שנות ה-70 בחרו בשריפה על פני קבורה. היום אנחנו עומדים על בערך 83% שעושים שריפה על פני קבורה, אבל לקח לזה דור או דור וחצי עד שזה הגיע לסיטואציה הזאת. ואנחנו רואים את זה שזה תופס ורווח. זאת אומרת, גם אנחנו בעלי שלכת שמלווים את התהליך של שריפה, התחלנו מכמויות בודדות, והם אנחנו כבר מהווים אחוזים מכמות האנשים בישראל, אז כך שאנחנו רואים את השינוי שהוא קורה, הוא עדיין קורה במספרים קטנים, אנחנו עדיין הרבה אחרי העולם, אבל הוא בהחלט קורה.
אפילו בחיפוש גוגל פשוט על הדיון הציבורי העולמי, רואים באיזה פער אנחנו נמצאים, אתה נכנס לדיונים על קבורה באנגליה, אז אתה מוצא שיש ז'ורנלים בנושא, יש טרנדים, אנשים מתעסקים באיזה חומרים יהיה עשוי ארון קבורה, ככה שזה יזהם כמה שפחות את הקרקע, באיזה חומרים יהיו עשויים הבדים שעוטפים את הגופה, יש מוכנות להיכנס ממש לפרטים, ולהתעסק בפיזיות של הדבר הזה, ולא רק לעשות את זה כשחייבים ולשכוח מזה, ויש לנו הרבה ללמוד ולקחת מהעולם בתחום הזה של איך מדברים על זה בציבור.
בהחלט. כמו שהזכרתי קודם, שיש הבדל בכמות הפתרונות שמייצאים אפילו לתוך תא הקבורה, אפשר לראות את זה באמת בכל החומרים. אחת הפרקטיקות שנהוגות בחול והיא לא נהוגה בארץ, אני חושב שאולי גם לטובת איכות הסביבה לשמחתנו, שבעולם נוהגים לעשות חניתה לגופה. שוב, זה נקרא embalming, זה לא mummification, זאת אומרת, זה לא חניתה כמו שעשו לפרעונים, זה חניתה זמנית. אני חייב לפתוח פה סוגריים רגע להסביר משהו. לוויה בממוצע בארצות המערב קורית בערך שבועיים אחרי הפטירה, 10 ימים עד שבועיים אחרי הפטירה. מה שבארץ אנחנו גילים בדרך כלל 24-48 שעות, זאת אומרת, לכן צריכים להחזיק את הגופה יותר זמן. לא בכל המקומות יש להם קירור, הם גם רוצים לחסוך בחלק מעלויות הקירור של הגופות. לכן כתוצאה מכך מתפתחים פתרונות, הפתרון הרווח ביותר היום זה נקרא חניתה, אין איזה מילה אחרת בעברית, אבל באנגלית זה embalming ולא mummification, זה תהליך שאמור לשמר את הגוף למשך שבועיים, שלושה. עם זאת, עדיין בארצות חמות, כמו באיטליה, יש ארונות קבורה להובלת הנפטר, בניגוד לארון שאיתו קוברים את הנפטר, שהארון עצמו הוא ממוזג, כאילו כל המכוניות ממוזגות, אוקיי? לרמה הזאת של דיפרנציאציה מגיעים. גם בעולם השריפה, באמת מדברים על שינויים מאוד מאוד, עם דקויות מאוד גבוהות, זאת אומרת, קודם כל, מבחינת התנורים, מבחינת מה שאתה מותר לך היום לפלוט, הם ברמה שאתה מוציא אוויר יותר נקי מהאוויר שנמצא מחוץ לתנור. שזה אבסורד ברמות שלא יאמנו. ברמה שבודקים עד כמה עופרת, שאתה לא פולט עופרת בכלל, שיש לך אפס פליטת עופרת מהתנור. זאת אומרת, אם אין לך אפס פליטת עופרת מהתנור, אתה לא עומד בתקן היום האמריקאי או האירופאי, בשביל להחזיק בכלל תנור לשריפת גופות. גם בעולם הקדים מחפשים הרבה מאוד חומרים שהם חומרים מתכלים, שגם בתהליך הייצור שלהם לא השתמשו בצביעה שמכילה לקה או פוליריטנים שיכולים להזיק, או צביעה בתנור שעצם הצביעה עצמה עשתה נזק. ממש מסתכלים על כל תהליך, מתהליך הייצור ועד התהליך שזה נגמר, שבאמת כל החומרים יש שאיפה שהם יהיו ירוקים, זה לא תפס כמובן בכל מקום. למשל, דיברנו על חניתת הגופות, אז מציאת חומרים שיחליפו את הפורמלידים שהם מאוד רעילים לשימוש, לקח זמן. אותו דבר עם ארונות, רגילים לקבור בארון, בארון משתמשים בהרבה מאוד לקות, בהרבה מאוד חומרים של צביעה ושמשמרים את הארון, שגם בתהליך הייצור שלו וגם בתהליך ההתפרקות שלו, בשני התהליכים הוא מזהם את הסביבה, ודי מנסים לשנות את התהליכים האלה בעולם.
אפילו נתקלתי בסדנה לקליעת ארונות, שאנשים באים וקולים לעצמם את ארון הקבורה או ליקיריהם.
אם היינו בווידאו, הייתי מראה לך עכשיו סרטון שצילמתי רק לפני 3 חודשים באנגליה בסדנה כזאת.
שזה די מדהים מבחינת הצורת מחשבה והפתיחות.
כן.
לחשוב קדימה על היום שבו תיקבר.
הפתיחות היא באמת שונה באמת בין תרבויות, אנחנו טיפה אולי גולשים לנושא תרבותי, אבל היא למשל בעולם המערבי מאוד מקובל שתהליך השרפה נעשה בנפרד מהמשפחה. המשפחה בסופו של דבר מקבלת את האפר אחרי עיבוד בתצורה של קד, אפילו לא, בחלק מהמקרים אפילו לא רואה את האפר. התהליכים הם כל כך סטרילים שהמקצוע הזה שנקרא טכנאי שמפעיל תנורים, בעולם המערבי זה אדם שלא ראה גופת אדם מחייו. תבינו את האבסור, הוא לא ראה אדם מת בחייו. האדם שמפעיל את התנור לא ראה את הנפטר בחיים. הוא תמיד רואה קופסאות ומארזים וברקודים שהוא קורא, הוא לא רואה אפילו את הנפטר. מה שאצלנו זה נתפס כלא מובן איך אתה לא רואה את הגופה, כי אנחנו לא חושבים במושגים האלה. ביפן, לעומת זאת, בקצה השני, המשפחה מעורבת בתהליך. זאת אומרת, גם במקומות שבהם הייתי, שיש שם מערכות מאוד גדולות שמפעילים 12 תנורים, כניסה לתנורים נראית כמו כניסה למעליות באיזה מגדל מפואר של הכל שיש וציפוי, רובוט מכניס את הגופה פנימה, רובוט אחר מוציא את האפר החוצה, ובעצם מי שמלקט את האפר לתוך הקד זה המשפחה, יש להם מין שולחן כזה בצורה של חטא, הרובוט נכנס במרכזו, והמשפחה מסביב עם צ'ופסטיק אוספים את האפר לתוך הקד המשפחתי, שאותם לוקחים לקבור. אצלהם, בהרבה מאוד מדינות בעולם, בכלל המונח קבורה מתייחס לקבורת האפר. ביפן 99.9 נשרפים, רוב האפר נקבר ולא מפוזר, בניגוד לעולם המערבי שאחוזים מאוד גדולים הולכים לפיזור, לכן בתי הקברות הם בתי קברות לאפר. אבל באותה חלקת קבר אפשר לקבור מספר בני משפחה, זה בדרך כלל הופך להיות קבורה משפחתית. בהונג קונג הם הגיעו לבעיה שכבר אין להם איפה לקבור את האפר, הם התחילו לבנות מגדלים של רבי קומות, כמו שאצלנו זה לזה, אז אצלם זה לכדי אפר, וגם שם הממשלה עושה כל מה שיכולה לעודד את המשפחות, לכו פזרו את האפר בים. פשוט כי כבר אין מקום גם לכדי האפר, עד כדי ככה בעיה צפיפות היא בעיה קיימת. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים אבל על בעיות איכות הסביבה, אז היום אין שיטה שהיא נקייה, אין שיטה שהיא בולט פרוף שאפשר להגיד, היא לא מותירה חותם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחון את השיטות באיזה שיטה מותירה פחות חותם. ובשביל לבחון את זה, אני לא יודע אם אפשר לעשות בכלל את המתמטיקה המורכבת של חישוב, שאם עשינו בתי עלמין מרוחקים, אז כמה זמן זה נסיעה של רכבים לשם, ואם עשינו מבנים מבטון, אז מי עלות הייצור הבטון דרך המחצבות בכלל להביא את חומרי הגלם וכל ההשלכות של זה. אבל אני חושב שהיום מקובל לפחות באותם כנסים שהזכרת, להגיד בביטחון מלא שהשריפה היא הפתרון הפחות מזהם נכון להיום. כן מנסים לעודד את הנושא שדיברת עליו של המסת הגופה בממיסים, חלקם בכלל הם בסיסיים ולא חומציים, כפתרון יותר אקולוגי, כי שם אתה עולה לטמפרטורות יותר נמוכות, אם בסופה מגיעים לקרוב ל-1000 מעלות, או באזור בין 800 ל-900 מעלות בממוצע שנדרשים בשביל לשרוף גופה. בחומרים האלה משתמשים במים חמים, אבל מחמים אותם לטמפרטורות של 250 מעלות, לכאורה צריך פחות אנרגיה, זה נחשב לפתרון יותר ירוק. שם דרך אגב מסננים ומנקים את השיריות של המים האלה ברמה שאפשר להשיב אותם לתוך מי הביוב מבלי לזהם, זאת אומרת לא שופכים אותם החוצה או צריכים להתייחס אליהם כל חומרים מסוכנים, אין שיריות של חומרים ביולוגיים או אורגניים שיכולים לפגוע בסביבה. אבל זה עדיין לא תפס, ארצות הברית מובילה בשימוש במכשירים כאלה, אבל בעיקר לחיות מחמד, לא לבני אדם. בכלל זו תופעה מאוד יוצאת דופן בעולם שמתייחסים לפתרון קבורה של בעלי חיים בשתי קטגוריות שונות. זאת אומרת, יש קטגוריה שמשתמשת לחיות המשק ויש קטגוריה שמשתמשת לחיות מחמד, שהיא הרבה יותר קרובה ומופעלת הרבה פעמים על ידי אותם גופים שמפעילים את השירות לבני האדם עצמם. אז כך שזה, למשל המילה קרימיישן היא מילה שמשתמשים בה רק לבני אדם ולחיות מחמד. אם אנחנו מדברים על הפעלה של תנורים או כל שימוש או כל ביטוי אחר, זה כבר לחיות משק עצמם, זה לא אפילו לאותם מונחים עד הרמה הזאת. אבל הייתי רוצה לשמוע גם קצת אתכם, לא רק אותי בנושא.
אני חושב שחלק מהסוגיה שקצת פחות בישראל היא טבו, שאולי לא כל כך הזכרנו, זה בעצם הנושא הדתי. כמו שמקובל לחשוב, שריפה היא קצת בעייתית מבחינה הלכתית. רוב המוחלט של פוסקי ההלכה לא מכירים בה בתור משהו ולידי, שבעצם אפשר להשתמש בו.
בארץ, בעולם קצת שונה.
בארץ, כן. כמו שאתה אומר, זה יכול להיות שיש שוני מסוים. ובעצם בשיטות שדיברנו עליהן קודם, שיטות שהן, אם אנחנו מסתכלים על פרמטר שמבחינתי הוא הפרמטר המרכזי, של השפעה סביבתית, שזה תפיסת השטח, אנחנו צריכים לשפר את המצב. אנחנו לא יכולים להישאר בתפיסה כל כך, ניצול כל כך גרוע של שטח. ובעצם אני חושב שספי גם הזכיר את הפתרון הזה של ריכוז עצמות, שזה פתרון ששמענו עליו השנה גם מכמה מקומות. בעצם הרב רפי אוסטרוף, שהוא ראש המועצה הדתית בגוש הציון, הוא ועוד קבוצה של כמה פעילים נוספים באים לנסות ולקדם את הנושא הזה, וככה בעצם לצמצם את תביעת הרגל שלנו ולתפוס פחות שטח. בתור אדם דתי, זה נראה לי כמו דבר שהוא מאוד ראוי לעשות אותו, זה חזרה למנהג אבותינו, אין כאן בעצם מניעה הלכתית גדולה יותר, חוץ מקיבעון מחשבתי, שגם ההלכה לפעמים צריכה לדעת, לראות שיש לנו משבר מבחינת השטחים שאנחנו תופסים פה במדינה, אין פה מקום, ואנחנו צמחים בקצב מסחרר, ואנחנו צריכים לחשוב על דרכים שבהן אנחנו בעצם מונעים את השינוי הזה, ובעצם מגיעים למצב שבו אנחנו מפחיתים את תפיסת שטח על ידי קבורה.
אני חושב שההלכה יודעת להתייחס לזה כשהיא רוצה, כי אם אתה מסתכל, אני לפחות כנקודת מבט חילונית, אני לא חובש כיפה כמוך, אם אני מסתכל על זה, אז ההלכה תמיד אומרת, אסור לקבור בארון, אפילו שמדובר בארון עץ שהוא חומר מתקלה, ואפשר לעשות בו חורים, כמו שעושים לחללי צהל ואחרים, ומצד שני, פתאום כל הבנייה בכוחים, אתה בעצם קובר בתוך ארון מבטון, שזה הרבה יותר דרמטי והרבה יותר דומיננטי והרבה יותר נצחי לעומת הקבורה בארון מעץ שהוא חומר מתקלה. זאת אומרת, אם מצאת פתרון ההלכתי שאפשר להגיד, אוקיי, אני מכירה בזה שיש בעיה של מקום, אז בואו נקבור לגובה.
אני חושב שליקוד עצמות זה משהו שהוא קצת יותר משמעותי מקבורה לגובה, כי בעצם אתה מצמצם את השטח של הנקבר בצורה שהיא כל כך גדולה, ככה שגם אם אתה לא קובר לגובה גבוה מדי, אתה מסוגל להגיע לצפיפות שהיא יחסית גבוהה. 3,500 נקברים לדונם, או כמו ששמעתי, אפשר גם להכפיל את זה, 7,000 נקברים לדונם. יש כאן בעצם משהו שמאוד משפר את תפיסת הקרקע שלנו.
בהחלט. זאת אומרת, אין ספק שמבחינת מקום, מבחינת תפיסה, אם אני זוכר את המידות של ליקוט עצמות, אז אתה מדבר על גודל של ארון קבורה סטנדרטי, אז אתה מדבר על מכפיל 4, זאת אומרת, בשטח של ארון קבורה סטנדרטי, אתה יכול להכניס אחרי שאספת את העצמות, ואם אתה לא שובר אותם, כי אסור לך לשבור אותם, אז הגודל שאתה צריך הוא בערך 4, בתוך ארון קבורה 1, אתה מכניס 4...
כמובן שאת הגלוסקנות, אתה יכול בסופו של דבר להצמיד אחת לשנייה, מה שאתה לא יכול לעשות עם קברים.
אוקיי, זה כבר עניין הלכתי שאני לא יודע לענות עליו, אז אני לא אגיב, אבל עדיין יש כאן עניין שכן צריך להתייחס אליו, זאת אומרת, איפה אתה משמר, איך אתה משמר את הגופה, כי היום יש קצת חוקים שקצת בעייתיים, זאת אומרת, חלק מהשינוי הוא לא שינוי הלכתי, הוא שינוי במערך החקיקה, כי מערך החקיקה של מדינת ישראל כפי שהוא היום לא מאפשר לשמור גופות לטווח ארוך בקירור, ובטח לא בקירור רגיל, ובטח לא בתנאים של אחסנה יבשה נקרא לזה, כשאתה לא מדבר על קירור פה בתוך קבורה משנית, והמערכת משפט עצמה אוסרת על זה נכון להיום.
אני לא חושבת שזה לא נחשב לאחסן את המת, אתה קובר אותו. אתה קובר אותו בקבר זמני, לפי חוקי ההלכה, בתוך האדמה, ואתה פשוט מוציא אותו אחרי שנה. אני חושבת שזה מותר, ואולי אפילו יש אנשים שכבר מנסים לקדם את זה
בפועל. אם את עושה את זה בתוך שטח בית העלמין, אז את צודקת כשאת יכולה לעשות קבורה.
לא, מדובר על בית העלמין, שיש בו חלקות שהן זמניות, ארעיות, כמו בכל אירופה, שאתה נקבר קבורה דתית, ואחר כך מוצא, בטקס דתי.
כן, כן. א', זה בהחלט אפשרי, שוב פעם, אני אומר, יש פה, החוק כן מתייחס לזה, כי הוצאת גופה במדינת ישראל מחייבת אישור של הרופא המחוזי, אי אפשר לעשות אותה פחות משנה לאחר הפטירה, היא מחייבת נוכחות שלו, היא מחייבת שימוש בארונות מתכת, והיא מחייבת תשלום אגרה למשרד הבריאות. זאת אומרת, כן, החוק מתייחס לתהליך הזה. אני לא אמרתי שאי אפשר לעשות או שלא רצוי לעשות, אני בעד. כל פתרון שעושה לנו יותר נכון, אני בעד. אני לא חושב שיש פתרון אחד, כמו שאמרתי קודם, שהוא הנכון והוא הבלעדי שצריך להיות. אבל אני רק אומר שדווקא במקרה הזה החוק כן מתייחס, ולא רק ההלכה, זאת אומרת, הפתרון צריך להיות משולב על ידי שני הגורמים האלה.
כמובן שיש כאן שינוי תפיסתי מצד כל הצדדים, אז כמובן שכמו שיש שינוי תרבותי שהדבר הזה מחייב, ושינוי בעצם של תצורה של קברים, גם החוק במקביל יצטרך לערוך שינויים.
אחד הדברים שבאמת דיברנו עליהם, אני חושב, אולי יותר בפרק הקודם, שבאמת הבתי אלמינים משמשים בחוץ לארץ הרבה פעמים גם לאנשים הקיימים, ובאמת להפוך את הבית אלמין לפארק. ובארץ הבתי אלמין הם רצף של בטון ושייש ועוד מגודרים. אי אפשר להפוך אותם לזה. יש פתרונות הלכתיים שאתם רואה איך הופכים אותם למשהו קצת יותר
פארטי? אני לא חושב שבהכרח יש בעיה הלכתית. זאת אומרת, אנחנו בגדול, האיסור ההלכתי המרכזי הוא שכהן לא ייכנס לבית אלמין. כהן אסור לו להתאמה בתאומת מת, ובגלל זה הוא צריך להתרחק עם בית עלמין כמה שאפשר. אבל זה לא אומר ששאר יתר אנשים שאינם כהנים לא יכולים להסתובב בבית עלמין. אם אני מסתכל על בית עלמין לצורך העניין, שהוא בעצם אחד החסמים האורבניים הגדולים בנחת יצחק ועל גבול תל אביב וגבעתיים, אנחנו רואים שבית העלמין בעצם סוג של תוקע את השכונה. אנחנו לא מסוגלים לעבור דרך השכונה, אנחנו צריכים להשתמש בדרכי מעקף על מנת לעקוף את בית העלמין, ואנחנו, למרות שעם השקעה די קטנה של שבירה של קיר אחד, היינו מסוגלים להגיע למקום שבה היינו יכולים לעבור דרך בית העלמין, בעצם לחבר אותו לעיר, וחיבור שכזה יכול בעצם מאוד, יכול לעזור ולהפוך אותו, לדבר על הריבוי שימושיות, שאנחנו רוצים מבתי העלמין. לא יודע, אנחנו חלק מבתי העלמין שהיום נבנים יום אחד, שנבנים משולי המטרופולין, יום אחד המטרופולין ישיג והגיע אליהם. אנחנו נמצאים בקצבי פיתוח מאוד מאוד גדולים במדינה, ולאט לאט כל החורים שנמצאים במרחב של המטרופולין מתמלאים. אנחנו צריכים לחשוב גם בעתיד איך אנחנו פותחים את החורים בבתי העלמין והופכים אותם לשטחים שאינם מוקצים אך ורק לקבורה, אלא גם כן להסתובבות, ל-wandering, למקומות שאדם יכול ללכת בהם ולא להרגיש שבהכרח שמקומות מוקצים ופסולים.
אני חוזר רגע עוד לנושא של הפארק ואני תכף אתייחס רגע לזה. יצא לי לדבר עם רבנים על הנושא, והם כן השתמשו בביטויים שפרחים ומדשאות, וזה מנהג הגויים, לכן אסור לנו לעשות אותם. זאת אומרת, הם כן מצאו אחיזה שאתה אומר, אוקיי, אני לא יכול להתווכח עם זה, אני לא פוסק הלכה.
אני חושב שבסופו של דבר, ככל שאני מבין את זה, זה נמצא בעולם המנהגי, ולאו דווקא בעולם שוב פעם, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים במאה האחרת, אנחנו מזה במאה ה-21, ההלכה היא דינמית, היא משתנה, כמובן שזה דורש סוג של פתיחות מחשבתית כלשהי, אבל כמו שאנחנו רואים שינויים אחרים שלאט לאט מחלחלים וקורים, זה גם כן שינוי שגם ההבנה של אנשים שיש כאן חשיבות מאוד גדולה לפתור בעצם את הנושא הזה, צריכה לבוא ולחלחל ועל ידי כך לייצר את השינוי התרבותי.
ספי, כמה מילים לסיום?
אני רציתי לדבר על הנושא של שריפה של גופות, שזו פרקטיקה שאנחנו מכירים אותה כבר מהתנך. אנחנו יודעים שאת שאול ובניו, אחרי שהם גופותיהם היו תלויות על חומת בית שאן, הורידו ושרפו את גופותיהם, ומצוין בפירוש שככה היו נוהגים עם המלכים. בספר דברי הימים מוזכרים מלכים שנשרפו או לא נשרפו, אם הם עשו טוב בעיני אדוני או לא עשו טוב בעיני אדוני. וגם חז"ל מתייחסים לזה שמלכים ואנשים מורמים כן היו שורפים, ואת ההדיוטות לא היו שורפים. זאת אומרת שהפרקטיקה הזאת היא נהוגה כבר אלפי שנים, וכדאי לחשוב עליה מחדש. אני מבין שהיא טאבו מבחינה הלכתית, אבל היא בהחלט אופציה שכדאי לדבר עליה.
אני חושב שהיא כזה טאבו מבחינה הלכתית, כי בחוץ לארץ כן צריך לפגוש רבנים שעודדו או שהסכימו עם התהליך. אני יכול להגיד לך שגם טכנית, גם היום במדינת ישראל, אם אתה שואל חסידים, אז לפזר סיד על גופה נחשב בחלק מהחצרות כמצווה, שבעצם אתה מעכל את הגופה יותר מהר, ובעצם האקט של עיכול הגופה על ידי סיד או על ידי אש הוא הליך פיזיולוגי מאוד דומה, מאוד מקביל. אז כך שאני מניח שאם היו רוצים למצוא את הפתרון, אני מניח שהפתרון אולי יותר בעייתי מבחינה כלכלית, אבל זה נושא שאני לא רוצה לגלוש אליו ולהיכנס אליו. אני בהחלט מאמין בפתרון של שריפת גופות.
אני חושב שבעצם בהכנה לסיור הזה ובסיור, אנחנו הבנו שיש בעיה, לא שאנחנו נוקטים איזושהי עמדה מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, אבל הבעיה היא לפתחנו, היא תגיע במוקדם או במאוחר, וכנראה שזה יהיה במוקדם, וכדאי שאנחנו נעורר שיח ונדבר על זה ונחשוב על זה, ושיהיה שיח ציבורי, שאנשים ישנו את התפיסה שלהם ויבינו שיש פה בעיה שצריך לחשוב עליה ולתת פתרון עליה, כי היא תגיע.
ניבי, כמה מילים לסיום?
אני חושבת שגם התנועה הסביבתית, שעד עכשיו לא הפנתה תשומת לב לתחום הזה, צריכה להיות חלק מזה. התנועה הסביבתית מתעסקת הרבה בשימור השטחים הפתוחים, ויש פה משהו שחייב התייחסות וחייב דחיפה שלה, זה חלק מהתפקיד שלה.
אני מסכים עם כל מה שאמרתם, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד לגבי היהדות, אני חושב שהיהדות מכילה בתוכה כל כך הרבה גוונים וטונים, שהיא יכולה להכיל הרבה מאוד פתרונות גם. ואנחנו ראינו את זה גם הלכה למעשה בהרבה מאוד מקומות. זאת אומרת, אנחנו דיברנו קודם שבתי קברות נחשבים לכאורה למקום תמה, וגם בנחלת יצחק שהזכרת קודם, יש קבר שנוהגים לפקוד אותו בימי חמישי ולעשות שם מילולה. אנחנו מכירים את קברי הצדיקים, שאפילו נשים הרות שאסור להם להיכנס לבתי קברות, פוקדות אותם לברכה ולהצלחה. אנחנו רואים שינויים אפילו שבאים לידי ביטוי ביום יום, כמו בבית העלמין שעשו בטבריה, שכן מצאו פתרון לבנות שם את הכביש, שכן היה צריך לחבר כי אין מקום פיזי אחר, ובנו שם אין גשר מעל צינורות כדי שהנשמות יוכלו לעבור, ומצאו את הפתרון ההלכתי לאיך לעשות. כך דיברנו קודם על הנושא שקבורה בארונות אסורה לעומת קבורת הכוכים בארונות בטון שמותרת. זאת אומרת, היהדות כשהיא רוצה לייצר פתרון, היא מצליחה לייצר את הפתרון. אז בנימה האופטימית הזאת אני מציע שנסיים. תודה רבה לכולכם, תודה לניבי, תודה לעידו, תודה לספי.
תודה
לעושים היסטוריה, לרן לוי העורך הראשי, לאיתמר סוויסה העורך התוכנית, ולדני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים את המוות, נתראה בפרק הבא.